עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
ושלוש FM. היי, שלום, בוקר טוב. כאן מיכל דליות, כמידי יום שישי, בין 10-12. עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי אדלוק, ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראית על השידור היא שקד מורג. אהלן. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו הודעות וואטסאפ, טקסט קצרות ל-054-70-103-70, ומאירה שאני חוזרות אליכן. אני תמיד בתחילת כל יום שישי ככה שואלת עצמי האם אני פותחת עם איזשהו משהו שהיה כאן. בעצם הדבר הכי חזק הוא החזרה לשגרה. נכון שיש כל מיני דרמות ודברים שבינתיים אני רוצה עוד להיכנס לעומקם ולהבין אותם, אבל בעצם הדבר הבאמת החזק ביותר, ועליו אני גם נדרשת, אני מרצה עכשיו, אני מרצה המון המון בצבא. במיוחד אתם יודעים, הייתי באיזשהו בסיס, ושם פינו אותם והחזירו אותם והחזירו אותם ופינו אותם, משפחות וילדים קטנים, הלוך ושוב, ואת כל מיני דברים שללא ספק היו בהם איזשהו סוג של טלטלות רגשיות, גם להורים וגם לילדים, ועכשיו כן, עסוקים מאוד, ואני חושבת שזה הדבר שצריכים להשקיע בו הכי הרבה אנרגיה, זה לייצר שגרה. זה לא רק לחזור לשגרה, אלא גם בבית, גם במשפחה, גם בחיים מסביב, לייצר שגרה. זה לדעתי באמת הדבר הכי חזק. אז אני מניחה שגם פה ושם אתם ככה קצת אולי תשאלו אותי על זה. אבל אנחנו נתחיל כבר בשאלות שלכם, כי השאלות שלכם נוגעות תמיד לכל מה שקורה כאן ועכשיו, ולזה אני רוצה לתת מענה. אז הנה, נתחיל כבר עם השאלה הראשונה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
היי, לן, היי.
היי. לי שאלה, אני הבאתי תאומים מתרומת ביצית. עכשיו...
ומאיפה הזרע?
מהבעל.
אוקיי.
חייבת לציין שגם יש לנו הורות מאוחרת. העניין הוא שזה שמור בסוד. זאת אומרת, אף אחד לא יודע על זה. לא המשפחה הקרובה, לא חברים... ובטח שלא הם, והם כבר מתחילים לגדול, וזה כל הזמן יושב לי ככה על הראש מה אני עושה עם זה.
בני כמה הם היום?
7.5.
תראי, קודם כל צריכים לצאת מנקודת הנחה, זה לא כמו רומן מחוץ לנישואים, או לא יודעת מה, תני לחשוב, קריסה כלכלית ודברים עוברים לא. ושוכחים אותם. זה משהו שתמיד, תמיד, תמיד יש לו הסתברות מאוד גבוהה שהוא יצא החוצה. והוא יוצא החוצה כי הם לא דומים. הוא יוצא החוצה כי מישהו פעם יצטרך לעשות בדיקה גנטית. זה יצא החוצה כי יתברר איזשהו משהו שבשום פנים ואופן לא מוצאים אותו במשפחה, ואז רוצים להבין מאיפה בא הדבר האחר הזה. כי וזה יצא, וזה במיוחד, באמת כרגע, כי אני לא הסנגור של האמת. זאת אומרת, וואו, לא. אני הסנגור של הילדים. אוקיי? וברגע שלך זה יושב לא טוב, שמה המקום הלא טוב, שמה המקום הלא בריא. אם היית אומרת לעצמך, זהו, שלום, גמור, איננו, משכיחה, זורקת, חיה כאילו זה לא היה, אז זה גם אולי לא היה מטריד אותך. אבל זה מתבשל אצלך, וזה לא סגור אצלך, וזה חייב לקבל מענה.
איך אני עושה את זה?
בסיפור. מכיוון שהם בני 7.5, זה כבר סיפור קצת יותר, תכף נתכנן עליו, תכף נעבוד אותו. לו היו ילדים קטנים, זה היה הרבה יותר פשוט. ולכן אנחנו מתחילים עם כל הדברים האלה, שהם בואי נגיד יוצאי דופן, שהם לא כמו כל השכנים בבניין, עם כל הסיפורים האלה, ילד מאומץ, תרומת ביצית, פונדקאות, תרומת זרע, יחידנית, הדברים האלה, מספרים אותם לילדים מגיל 2.
אבל אז זה גם יתחיל לצאת כבר החוצה, יספרו בבית ספר, בכיתה, ואת יודעת, זה...
אז מה אכפת לך שיקפצו, מה עשית רע? עשית למישהו רע? עשית למישהו רע? להפך, היית אמיצה. תראי, זה הכל, כל הסיפורים האלה, הם מה אני אומרת לעצמי. צריכים להבין, המציאות ניטרלית, יורד גשם, לקחתי תרומת ביצית, המציאות היא ניטרלית, יש לי ילד עם הפרעות, יש לי ילד עם אף גדול, יש לי ילדה סעירה, המציאות היא כזאת, למציאות זה לא מזיז. מה שעושה את ההבדל זה הפרשנות שלי לאותה מציאות. האם יש לי ילדה סעירה, אני מגיל 8 אתחיל למרות לה את השיער, כדי שהיא תחיה טוב, אולי אפילו גם מגיל 6, או שאני אומרת, לא נוגעים בזה, לא, היא תתמודד. זה מה שעובד אצל כל אחד מאיתנו בראש. צריכים להבין, החיים זה לא המציאות, אלא זה הפרשנות שלנו למציאות. האם ילד...
הם יכולים להיפגע מזה? הם יכולים לקחת את זה קשה בגיל הזה?
ברור שהם יכולים להיפגע, אבל הם לא יכולים להיפגע, הם יכולים, אין פה מה לפגוע. הם יכולים לקחת את זה קשה. כאילו, למה? מה? למה אני שונה? הכי לדעתי, אם ישאלו למה לא סיפרת לי עד היום. זה יהיה הכי חזק. תראי, בטח שהם יכולים להיפגע, אימא להם מתוקה ויקרה, תקשיבי טוב, אנחנו אימא ואבא, או אימא ואבא, או אימא ואימא, לא חשוב, אנחנו מוציאים החלטות, והילדים משלמים עליהם מחיר. רילוקיישן זה החלטה עם מחיר מאוד רציני, גירושין זה החלטה עם מחיר מאוד רציני, להישאר במערכת זוגית רעילה, זאת החלטה מאוד רצינית, שהילדים משלמים עליה מחיר. אנחנו מייצרים לילדים מציאות, וכשאת החלטת שאת רוצה ילדים בייהוק ובייקרוק, ואת הלכת עם אהבה גדולה של בן זוגך ולקחתם תרומת ביצית, היית צריכה לספר את זה בכל תרועה, שכולם ידעו כמה את אמיצה, כמה את מחויבת, כמה בן זוג שלך אוהב אותך ונענה לצרכים שלך. זה צריך היה להיות הסיפור שלך. אבל את בחרת סיפור אחר. סיפור של סוד. ואני לא אומרת את זה באופן שיפוטי, שזה בסדר או לא בסדר. אני אומרת את זה כעובדה. זאת הייתה הבחירה שלכם. ולבחירה הזאת יש מחיר. תקשיבי, את יכולה לא לספר להם. את יכולה לא לספר להם ולקוות שזה אף פעם לא יצא, כי אף אחד לא יודע מזה חוץ ממך ומבעלך. אף אחד לא יודע מזה. אז יכול להיות שאם אף פעם לא יצטרכו באיזשהו אופן מח עצם או אני לא יודעת מה או בדיקה גנטית, זה לא יצא, אף אחד לא יודע מזה. אבל אולי זה כן, וזה מה שמפחיד אותנו.
נכון.
ואנחנו בעצם, אנחנו דרך אגב היצור היחיד שחושש מהעתיד, שהוא לא יודע עוד מה יקרה בעתיד, אבל הוא מפחד מזה. אבל מכיוון שזה, זאת המציאות, ואנחנו יצורים תבוניים, ואנחנו חוששים מהעתיד, אנחנו חושבים שהעתיד עלול להביא איתו דברים רעים, אנחנו מכינים את הילדים מראש, מכינים גם את עצמנו.
בגיל מבוגר זה יהיה הרבה יותר קשה.
אני גם חושבת. כי דווקא, נכון, ככל שהם יהיו יותר בוגרים, הם ייקחו את זה יותר קשה. כרגע אני יכולה להגיד, כשהוא אומר למה לא סיפרת לי, אני יכולה להגיד, כי זה משהו אחר, כי אנחנו משפחה מאוד מיוחדת, משפחה אמיצה מאוד, לא כולם הם אנשים כמונו, כי לנו, לאבא ולי, היה כל כך חשוב, שבמשפחה הזאת שלנו, יהיו ילדים, יהיה לנו זוג תאומים, שהיינו מוכנים להפוך את העולם, ומכיוון שאני, לא היו לי ביציות טובות, לקחתי, קניתי ביצית, ממישהי אחרת, בריאה, חזקה, טובה, אבל גדלת אצלי, אתה של אבא ושלי, אנחנו ההורים.
כן.
וזה הסיפור המשפחתי שלנו. עכשיו, צריך עוד לשבת על זה, צריך לבדוק את זה, לא עושים את זה גם בלי שזה סיפור שמוסכם על שניכם, גם לא, גם כשעושים את זה, מתכוננים לתגובה של הילדים, כי לכל ילד וילדה יכולה להיות תגובה אחרת, אנחנו מכינים את עצמנו גם לזה, איך הם יכולים להגיב, איך אני מגיבה גם לזה, ואם הם ישאלו האם לספר את זה לאחרים, אני יכולה להגיד להם, החלטה שלכם, מתוקים שלי, בואו אני אגיד לכם איזה תשובות, איזה תגובות אתם יכולים לקבל, ואז תגידי אותם. עכשיו, יש סיכוי שמישהו מהתאומים ישמע, יפקה, ויגיד בסדר, והוא ילך, ומישהו אחר מהתאומים יתחיל לחזור כל יום עם שלוש שאלות.
נכון.
אז זאת אומרת, ולכל הדברים האלה צריכים להתכונן. אבל העניין הוא לדעתי, תרומת ביצית זה כן משהו שצריך להיות מדובר. זה לא כזה סיפור. זה לא משפיע על היום-יום. לא צריך גם לדבר על זה ברגע שאחרי שדיברנו על זה. לכן, אם זה היה כאילו סיפור, ילדים גרושים למשל, שההורים שלהם נאמר התגרשו כשהם היו בני שנה או שנתיים. הילדים האלה לא מדברים על הגירושים של ההורים בכלל, זה לא מעניין אף אחד, יש להם חיים רגילים, נורמליים, מי מדבר על הביציות של אמא שלו?
נכון.
מבינה? אבל, אבל מכיוון שפה המצב הוא קצת שונה כבר, אני חושבת, אני מציעה, אם אתם רוצים לעשות את זה בליווי, מפגש אחד, אולי שניים, איתי או עם מישהי מהיועצות המדהימות, המדהימות, המדהימות שלי.
אני חושבת שאני אלך על זה.
אז זה מה שצריך. לסדר את הראש, כי הרי בסכמו שבר, מהי העוצמה של ההדרכה שאנחנו עושות? היא מותאמת להורים. זה כמו שאני אקח דוגמה לגמרי אחרת. אני לאימא, אם אני מבינה שיושבת אצלי אימא במשרד, או אבא, לא חשוב, ששליטה זה משהו שמאוד חשוב להם. אני לא אגיד להם תשחררו, כי הם לא יכולים. אני אעביר אותם תהליך של המחיר שלהם, של המחיר של הילדים, של מה הם חושבים, מה הילדים חושבים, איך זה בא לידי ביטוי. אני אעביר אותם תהליך שהם לבד יבינו את התוצאות של זה, או את המחירים של זה, גם את הרווחים לעצמם, אבל את המחירים המשפחתיים, והם לבד יעשו שינוי בלי שאני אגיד להם, תשחררו. אז אותו דבר גם פה, זה צריך להתאים לך, לבן זוגך, צריך לקחת בחשבון את ההורים, את הדודים, אנשים יעשו פרצוף עקום, אנשים יתחילו לשלוח לך מאמרים, כן, כן.
נכון.
נכון, בטח, יהיה לזה סיפור, אוקיי?
כן, כדאי להתייעץ לפני.
כן, בינתיים תחפשי בגוגל קבוצות של אמהות או של הורים שעשו תרומת ביצית, רק תרומת ביצית, שזה יהיה בדיוק כמו שאת, לא נאמר זוג הומואים שעשו גם וגם, ונעשה סיפור אחר, כן, ופונדקאות, כן. כי את נסעת את ההיריון הזה, נכון?
נכון,
זה,
נכון.
זהו, כן. זה סיפור אחר. לכן, לכן תחפשי, ממש ממש, זוגיות, אתרוסקסואליות, כמו שלכם, עם הזרע של הגבר, ותרומת ביצית לאישה, ותשמעי, תתחילי לקלוט סיפורים. מה הן אומרות, מה הן משתפות, כל מיני דברים כאלה. וגם אם יש שם סיפורי זוועה, לא להגיד, אוי וואי 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 וואי, זה יהיה אצלי, זה לא. זה לא מחויב המציאות בכלל. ומנה, כל ילד הוא עולם בפני עצמו, כל זוג הורים הם עולם בפני עצמו, ובצפנת נועם, והילדים יצטרכו לקבל מענה לשאלות שלהם, ולזה צריכים להיות מוכנים.
כן. חמודים.
כן, נכון, נכון. אבל, אל תעשי מזה יותר סוד. אל תעשי מזה יותר סוד. די, די, מספיק. זה פשוט מיותר. זה באמת מיותר. כי הנזק שלה, שהוא יצא, והוא יצא ממקור אחר, ובגיל מבוגר, הוא עלול להיות יותר, עלול להיות יותר עוצמתי. ואני רוצה להגיד לך, לכל שאלה שהילדים אומרים, כל שאלה קשה שאנחנו אומרים, והם שואלים למה לא סיפרת לי קודם, תמיד התשובה תהיה, כי אז התפקיד שלי בעיניי היה לגונן עליכם, או אז הייתם צעירים מדי בשביל להבין את המשמעות של זה, או אז אני חשבתי, אולי אמנם טעיתי, אבל אני חשבתי שזה היה נכון לחכות לגיל 8. נבינה כאלה.
כן.
לא לפחד מה, לא לפחד מהדברים האלה, לא לפחד מילדים שעומדים על הרגליים האחוריות וזרוקים עלינו האשמות. לענות להם, ולענות להם בביטחון גם.
כן.
וזה הכל אמת, כל מה שאמרתי, לא סיפרנו, כי...
הכל אמת,
כי כן. כי חיכינו שתתבגרו קצת, כדי שתבינו את המשמעות של זה, כדי שיוכלו להיות לכם תשובות לאנשים, אם אנשים ישאלו אתכם. מבינה?
כן.
זהו.
וואו.
בהצלחה.
תודה רבה, רבה, את מקסימה.
תודה. כל טוב, כל טוב. שבת שלום. אני רק רוצה להגיד לכם משהו, אתם שמאזינים לי. שאת אותם שני דברים שאמרתי קודם. אחד, אנחנו מוציאים החלטות. ובדרך כלל החלטות שאנחנו מוציאים, הן באות מעולמנו, וברובן, הן מתוך מה שאנחנו חושבים שזה הגנה על הילדים. ברגע מסוים, או ששינינו דעתנו, או שהמציאות השתנתה, זה החיים, החיים הם מאוד דינמיים, מאוד עוצמתיים, ואז אנחנו פוגשים את עצמנו, ואומרים, רגע, מה אני עושה עם זה עכשיו? אם אני שלמה עם עצמי ואני אומרת, זה ממש בסדר, זה יכול להמשיך, אין חשש, או אני אשלם את המחיר אחר כך אם זה יקרה, ממשיכים בחיים, וגם לא חיים במרמור אינסופי. ואם אנחנו אומרים, די, זה סיפור שהילדים צריכים לדעת אותו. מספרים אותו. מספרים אותו בחוכמה, ביישוב דעת, בלי דרמה, בלי טרגדיה, בלי תחושת רגשות אשם. יום אחד אני אדבר איתכם גם על מה זה אומר רגשות אשם. זהו. ונמשיך הלאה לשיחה הבאה. שלום.
הלו.
אהלן, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
בסדר, תודה.
יופי. ככה, אני מתקשר לגבי הבן שלי, שיש לנו איזו סיטואציה שלא ידענו כל כך להתמודד איתה.
בן כמה הוא?
9.
9, הוא בכיתה ד'?
כן.
אוקיי. מה קרה? מה הייתה הסיטואציה?
הדבר הוא כזה, הוא ביחסי חברות עם איזה ילד מהשכונה שלנו, והוא הלך לשם מספר פעמים, והוא בא אלינו, ובאמת שלא ידענו כל כך במה מדובר, כאילו אנחנו באיזה שכונה טובה כזאת, ולא הזכרנו לעומק את המשפחה וכולי, וזה משהו שככה כמה חודשים, הילד... פתאום מזה יותר משנתיים, ולא היה לעומק. ובפשטות גילינו, כאילו...
אוקיי.
לא ידענו כל כך מי המשפחה וזה, אבל פתאום גילינו שזה אנשים שאנחנו לא כל כך מסמפתים או מתחברים אליהם, ובלי לציין למה וכמה, אבל עוד פעם. ויש חיבור בין הילדים, אוקיי?
זאת אומרת, אני רק כן אשים את זה במילים. אתם חוששים קצת מהחיבור בין הילדים, כי אתם חוששים שתהיה שם איזושהי השפעה רעה?
גם יכול להיות.
או למידה של כל מיני...
כן, וכן, כן, וגם אנחנו לא מכירים כל כך את אלף הרוחות שם, וגם אין לי דרך לעשות את זה.
אוקיי.
עוד פעם, בסך הכל דברים בזה, אבל משהו שקצת פריג בנו.
אוקיי, זאת אומרת, הייתם רוצים להפסיק את החברות הזאת?
להרגיע אותה קצת, כן, למתק אותה, ותדעת,
כן.
זה הכל כזה, זה היה גם במפתיע כזה, כי הדרך לגלות את זה הייתה מאוד מפתיעה, וזה גם הקע קצת באלם, כאילו שאני הייתי מנותק, או מכל הסיטואציה, ואיך לא, את יודעת, איך לא ידעתי, לא קרה כלום, עוד פעם, באמת לא קרה, אבל זה נתן לי הגבלה לחיים בכלל.
אני רוצה רגע להבין, היה שם משהו כאילו עברייני, או היה שם משהו מיני, או...
לא, לא, חס וחלילה.
לא?
לא, לא, לא. פשוט חוסר חיבור...
זאת אומרת, גיליתם איזה משהו, גיליתם איזשהו מידע, ואתם אומרים, יאללה, לא מתאים לי שהבן שלי יהיה חבר שלו.
משהו כזה, או משהו שאנחנו חושבים, אבל לא משהו בק ולא שום דבר, ובאמת הכל בקטנה. אבל זה יותר על תחושות, פחות על עובדות, וגם אני, איך אני מתשתף את זה, למה לא, למה לא, למה אי אפשר, הוא רצה לקיים איזה פגישה.
אתם התחלתם קצת למנוע ממנו להיפגש עם הילד.
בדיוק, כן. לא הייתה לי, אין לי משהו רציונלי.
אין לך איזה סיבה, לא. כן, רציונלי לתת לבן.
הוא מאוד חכם,
כן,
ומאוד
כן,
חריף.
כן.
זהו.
אז מה השאלה מתווך, שלך?
איך אני מתווך לו, והשאלה אם אין לי משהו ממש דרמטי שאני
אוקיי.
רד ממנו, האם, כי הוא היה והוא נהנה והוא מרוצה.
אז תראה, אבל... קודם כל, קודם כל תחליט בתוך עצמך, בדיוק, כן. בדיוק, את, את העמדה שלך. האם אני רוצה לנתק את הקשר בכלל? האם אני אולי עוזב את זה והילד ילמד לבד? שום נזק לא קורה, שימשיך. חברויות כאלה הן לא מגיעות מי יודע לאן, להרבה שנים גם. או שאני אומר לעצמי, אני רק רוצה קצת למתן את החברות. שהיא לא תהיה כמו קודם. זאת אומרת, קודם כל באמת תחליט, תיקח עמדה, מתוכה תוציא את האסטרטגיה ואת הטקטיקה. עכשיו, אני חושבת שכשאתה אומר, אין לי איזה משהו ספציפי להגיד לילד, אתה לא יכול להגיד לו, אבא שלו היה בכלא, הוא פושע, אני מפחד ש... אתה לא יכול להגיד לו...
גם אם זה היה משהו כזה, אני לא הייתי אומר, כי... זה ילדים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אני לא אומר שזה היה, וגם אין לי... אבל...
אז אבא, תקשיב, אני הייתי אומרת, במקום ללכת סחור סחור, ומה שאתה עושה, אתה מקלקל את היחסים שלך עם הבן שלך, כי הוא לא מבין למה אתה מונע ממנו, והוא נורא נעלב ממך, ואין לך איזשהו משהו להגיד לו באופן ספציפי, וסתם אתה מקלקל את היחסים עם הילד, ובקום אוכל הם נפגשים בבית ספר, רק אתה לא מרשה להם להיפגש אחרי צהריים.
זה רק התחיל עכשיו, אני אמרתי, עלית לי ישר ברור, זה ממש תרים לי חודש, בסדר?
אוקיי. כן, אני אגיד לך מה אני חושבת, בוא תראה, תן כבוד לעצמך ותן כבוד לילד, קח אותו, ותגיד לו, תראה, אתה בטח שמת לב שאמא ואני קצת בזמן האחרון מונעים ממך ללכת לאיתי.
אוקיי.
אתה צודק שאתה מרגיש את זה, יש לך באמת יכולת ממש זה, אני יודע שאתה מאוד אוהב את איתי, אבל אמא ואני כמבוגרים, מרגישים לפעמים דברים קטנים, שילדים עוד לא מרגישים אותם, ויש משהו בחברות הזאת ובמשפחה, אני לא יודע להגיד לך ממש באמת, אבל זה מין הרגשת מבוגרים כזו, שגורם לי לבקש ממך, וגם לייצר מצב, שאתה תישאר איתו בחברות, אבל לא כל כך אינטנסיבית, זאת אומרת לא כל כך צמודה, צמודה, צמודה.
אוקיי.
אני לא אומר לך לא לדבר איתו, דבר איתו. הוא ילד מתוק, אני לא אומר לך לא לראות אותו, תראה אותו. אני לא אומר לך לא לשחק איתו בהפסקה, שחק איתו בהפסקה. אבל אנחנו, אמא ואני, מעדיפים שבשעות אחר הצהריים, תפתח חברויות אחרות נוספות. עכשיו תראה, זה לא נותן לו מענה, כי ילדים הם מאוד קונקרטיים. אבל מה היה? אז למה? אז מה אתה מרגיש? אז מה אתה חושב? קונקרטי זה אומר, מה קרה שם? תן לי עובדה, דבר איתי על המציאות.
אוקיי.
אתה מבין? ואת זה אין לך לתת לו. או אם יש לך, אתה לא רוצה להגיד, כי אתה לא רוצה לפגוע בילד השני. נכון?
אין לי ואני ממש.
נכון.
אין לי, זה אינטואיציה.
אז זה מה שאתה תגיד לו. זה הרגשות של מבוגרים. מתוקי, בינך לביני יש 30 שנה, נכון? ה-30 שנה האלה עשו אותי מבוגר שמרגיש דברים ומבין דברים שילד עדיין לא מרגיש ולא מבין. ומתוך המקום הזה של המבוגר, אני בא אליך בדרישה הזאת.
אוקיי.
לצמצם את החברות.
השאלה אם לאפשר לו, כי איך שזה, בסמוך לזה שזה קרה, כמו שאמרת, באמת, אבל למה, אבל למה, אבל למה, אבל מה הסיבה, אבל למה, אבל למה. אמרתי, בסוף כזה אמרתי, טוב, נתאם, כאילו, אמרתי, עד שאני אתייעץ, אמרתי לו, אין בעיה, נתאם, בינתיים לא יזדמן עדיין התיאום הזה, אבל אמרתי לו, לא נתאם.
בגלל זה אני אומרת לך, אתה וזוגתך, או כן. בן זוגך, אתם צריכים זוגתי. לשבת בשקט,
כן.
מחוץ לבית אפילו אם אפשר, כי אני לא, כי כשהילדים ישנים הם שומעים, תהרוג אותי, אני לא מבינה איך זה עובד, אבל גם כשהם ישנים הם שומעים, אוקיי? בכל אופן, להחליט ממש על אסטרטגיה, ממש, האם אני לא רוצה בכלל, האם אני מוכן פעם בשבוע הוא אצלנו, פעם בשבוע הבן שלי אצלו, פעם בשבוע הוא אצלנו, האם, מה התדירות? להחליט ממש, ומתוך זה, כמו שאמרתי טוב, להחליט להיות סגורים על העמדה שלכם, כי העמדה שלכם יכולה להיות לא רוצים בכלל וגמרנו. תחליטו. חבר'ה, אתם ההורים, אתם קובעים, אתם מחליטים. הילד יהיה עצוב, הילד יכעס, הילד הוא גם מתוק, הוא ילד טוב, הוא עושה מה שאתם אומרים לו. הילד יעלב מכם, הילד אולי יתחיל מדי פעם קצת להסתיר לכם, אולי, אולי לא. אולי הוא יגיד, אני הולך ליורם, אבל הוא ילך לאיתי. לא יודעת. אולי גם לא.
לא, זה לא סיטואציה.
אוקיי, אוקיי, אבל אתם ההורים, אתם קובעים, ואתם מחליטים. אני רק רוצה שתיקחו בחשבון את ההשלכות האפשריות. זה משהו שבדרך כלל לא חושבים עליו, אבל הוא מאוד חשוב.
אוקיי.
לא עושים את זה מתוך הרגש. האינטואיציה והרגש שלך אומרים שזה חברות לא טובה, לא היית רוצה שם את הבן שלך. עכשיו אתה נוקט בפעולה. עכשיו הפעולה היא כבר לא על הרגש. היא מה אני עושה, היא אקט, היא אסטרטגיה, היא טקטיקה, היא תכנון, והיא הפעלת האוטוריטה שלכם על הילדים. זה המקום. לכן אבל אתם צריכים להיות מאוד מגובשים, מאוד סגורים על עצמכם, וללכת על זה, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. נגיד אתם החלטתם על משהו, ואז, אחרי חודש, חודשיים, שלושה, זה חוזר עליכם בבומרנג, סתם, סתם אני ממציאה, אני מספרת את זה להורים, כדי שאנשים אחרים ילמדו מזה. ואז אתם מבררים, מתברר לכם, שהילד שלכם משקר, והוא נפגש איתו בהסתר. באותו רגע, אנחנו צריכים לשבת ולחשוב, לא להרוג את הילד, לא לשחוט את הילד, לא לשרוף את העולם, אלא לשבת ולחשוב שנייה. אוקיי, הבנתי. האם אני מרפא קצת, האם אני משחרר? קודם כל, אני אומר לילד שאני יודע שהוא שיקר, ואני מבין שהחברות הזו חשובה לו, אז אני מרפא קצת. לא לגמרי, אבל קצת. והקצת הזה אתם צריכים לחשוב איך. או שאתם אומרים לילד, מכיוון שזה מה שקרה, ואנחנו מבינים ששיקרת, מהיום כשאתה יוצא אחרי צהריים קובע עם חברים, אנחנו מתקשרים לברר שאתה איתם באמת. גם זה אפשרי. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שכל הדברים האלה הם נגזרת ממה שההורה החליט לעשות. וכל דבר כזה, אנחנו מרוויחים משהו, ואנחנו גם משלמים משהו. אנחנו מרוויחים במקרה הזה, שאני לא מרשה לילד שלי, אני מרוויחה את זה, שאני שלמה עם עצמי, אני שקטה, אני יודעת שהילד לא מתרועע בחברה שלא הייתי רוצה לראות אותו שם. ואני מפסידה אולי מה המחיר שאני משלמת. ילד כועס, ילד מתעצבן.
הוא אמר לי, אני לא כועס, אני מאוכזב.
אוי, זה הכי קשה. כאילו, כן, כן.
ככה הוא אמר לי.
חמוד, הוא גם מאוכזב מזה שהוא לא יכול לראות את החבר שלו, ואולי הוא גם מאוכזב מזה שאתה לא מבין אותו ולא הולך לקראתו. אוי, יש לך ילד חכם ומניפולטור, מתוק, כמו שצריך.
אמרת הגדרה מדויקת.
מעולה, מעולה.
זה ממש לא מעולה, איך מתמודדים עם
מניפולטור? עזוב, זה מעולה, מה אנחנו רוצים? יסמן, רובוט? לא. גם זה היית שואל אותי, גם אם הוא היה כזה היית שואל אותי מה לעשות. מה שצריך זה לעמוד מולו נוכחה ולא להיבהל. לתת מענה ענייני, ענייני, ענייני. זה כמו באמת, זה כמו שהורים הרבה פעמים אומרים לי, אז תמיד הילד יאשים אותי, אז למה לא אמרת לי? למה לא גילית לי סוד מאוד גדול? או למה אמרת לי שלאבא לא יקרה כלום ועכשיו אבא פצוע, או עכשיו אבא נהרג? שאלו אותי את זה המון. בתקופת המלחמה, בתקופה שהייתה עוד לחמה עצימה. ילדים יכולים לשאול דברים כאלה. למה שיקרת אותי? ואז אתה אומר, לא שיקרתי. או שאתה אומר, אמרתי כי זה מה שהאמנתי בו. או שאתה אומר, אמרתי כי זה מה שאת צריך כדי להגן עלייך. או שאתה אומר, באמת, אמרתי כי זאת הייתה האמת שלי. זה היה התפקיד שלי בתור ההורי המבוגר והמקבל החלטות. אתה ילד בן 9, בואו לא נתבלבל.
נכון, אפשר עוד שאלה, אם כבר משהו
יש לנו זמן, כן, כן.
על עניין המניפולציות, אז הוא באמת, כמו שאמרת גם, הוא גאון בהשגת המטרות שלו.
מדהים.
השאלה, התחלנו להגיד לו בחלק מהמקרים לא לעשות מניפולציה על דבר כזה או דבר אחר, את יודעת, כי זה הפך לזה הרגל שהוא לכל דבר, כאילו, גם אם נתת לו לתוך העניין לשחק במקום 9 עד 10:30, עדיין הוא לא עושה את ההפרדה מתי כן צריך. השאלה איך
לתווך
לו את הורדת המניפולציות גם.
תראה, אני אגיד לך איך. על ידי זה, תראה, ילדים לא לומדים משיחות ובדיבורים. ההורות המודרנית, ההורות של היום, במיוחד הישראלים, אנחנו חופרים להם, אני אומרת לך, אני רואה את העיניים שלהם, כשההורים מדברים, ברגע שאתם מתחילים לדבר, העיניים שלהם נהיות כהות כאלה, הם באופן אוטומטי, אני חושבת שבגיל 3, הם כבר מפתחים חרשות הורית סלקטיבית.
וואו.
כמה אפשר לשמוע אותה שיחה, אותו דיבור, אבל שוחחנו ודיברנו ואני סומכת עליך. ואתה יודע שכמה פעמים, והנה, דיברנו על זה גם אתמול, אז אני באמת מתפלא עליך, אתה מבין שזה לא נכון, ותראה את המחירים של הדברים האלה, ואם למשל היו עושים לך את זה, נכון, זה מה שאנחנו עושים להם. חופרים, 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 די, הם לא שומעים אותנו. עוד פעם הייתי אומרת, נכנס להם באוזן שמאל, יוצא להם באוזן ימין. היום גם לא נכנס. צ'ק, הם נהיים חרשים. וכי אני אגיד לך גם למה. ילדים לא לומדים משיחות ומדיבורים. ילדים לומדים, גם אנחנו כמבוגרים, אבא, אנחנו לומדים מדברים שקורים לנו. אם ילד עושה משהו, ואבא אומר לו, איזה מדהים, תביא חיבוק. רגע, שנייה, אני חייב לספר לאמא. איך זה עוזר לי? תודה, תודה. הילד מתוך זה לומד שכדאי לו לעשות את זה עוד פעם. ואם הילד אומר לי, אבא, אבא, בבקשה, בבקשה, לא סיימתי, לא סיימתי, לא סיימתי, ואני אומר לו, מאמי, עד 9:45. ברבע לעשר, אני יודע שקשה להפסיק עם הטלפון, אני יודע שקשה להפסיק את הווי באמצע המשחק, אבל ברבע לעשר אני אבוא ואני אגיד לך לסגור, ואז זה יסגר, או שאתה תצליח, או שאני אסגור, ואז אתה בא, ואז ברבע לעשר הוא עושה עליך מניפולציה, ואתה סוגר! די כבר לצפות מהילדים שהם יעשו מה שאתם רוצים. ילד עושה מה שאנחנו רוצים, או כי הוא פוחד ממני, כי כבר הפעלתי סמכות והוא יודע. למשל, אם אתה בא לילד ואתה אומר לו, מה החדר מסודר, מה שלא יהיה מסודר, אני מורידה מחר בבוקר לויצו. ילד שיודע שאני מחר בבוקר אוריד את זה לויצו, יסדר את החדר. עכשיו, איך הוא יודע שאני אוריד את זה לויצו מחר בבוקר? מכיוון שהוא כבר יש לו ניסיון חיים איתי, שפי וליבי שווים, שאני עושה מה שאני אומרת, ומגיל שנה כבר יודע את זה. אם אמרתי שאני אסגור, אני סוגרת. אם אמרתי שאני אקנה, אני קונה. אם אמרתי לא תקבל, הוא לא קיבל, גם אם הוא השתתח על הרצפה בגיל 3. אם אמרתי אני לא לוקחת אותך, כי אני מפחדת שתתנהג בגסות רוח, אני נעלבת, לא נעים לי, אני הולכת רק עם אחותך, הוא נשאר בבית עם אבא שלו, לא לקחתי אותו.
אוקיי.
זאת אומרת, ומצד שני, הוא היה המון צחוק וחיבוקים ונהדר ובחירה. אתה יכול לבחור את זה או את זה. אתה יכול לבחור קודם או אחרי. אתה יכול לבחור אם אתה ביתי או נשאר. המון דברים. המון בחירה. אבל המון דברים אני קובעת עליהם, ריבון העולמים. ילד בן 9, נכון, הוא כבר בן 9, אבל הוא רק בן 9. הוא לא אמור לנהל שום דבר חוץ מאשר את הבגדים שהוא יבחר ואת החברים שהוא ישחק איתם, ואם הוא יעשה שיעורים כן או לא. את שאר הדברים האחרים אני מנהלת. אני המבוגר האחראי. ולכן הוא עושה מניפולציות כי הן עובדות לו. אין מה לדבר על אל תעשה מניפולציות. צריך לדעת לעשות מניפולציות ברגעים מסוימים. רק הוא צריך להבין מתי כדאי, מתי לא, מתי הוא מאבד אמון. עכשיו, מה קורה על הורים? הם אומרים לו, לא יהיה לי חם ביותר אמון. רבק, תתנהג כמו מישהו שאין לו אמון. אם אתה מבין שהילד משקר, 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 תתחיל לייצר מצב שלפני שהוא משקר, אתה בודק אותו. זה מאוד לא נעים, זה מאוד לא נעים, אבל זה ילמד אותו לא לשקר יותר. זה כמו ילד שגונב צעצועים מחבר, כי בא לו, כי ילדים עושים דברים כאלה, לא נבהלתי, אבל עכשיו אני רוצה ללמד אותו לא לעשות את זה יותר, אז יחד איתי הוא ילך לחבר והוא יחזיר והוא גם יתנצל. זה כל כך במבוכה שבגלל זה הוא לא יגנוב עוד פעם. אבל אם אני הולכת ומסדרת את זה לחבר שלו, למה שהוא לא יגנוב עוד פעם? הוא לא למד שלא כדאי לו. לא, במקרה נכנס לי לכיס. נו מה? אתה מבין?
לגמרי.
יאללה.
נהדר, תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה. שבת שלום, היה כיף. היה כיף לתת לך את הנאום הקצר הזה. כל טוב. ביי ביי, נשתמע. ואני רוצה את כמה דקות הפרסומות, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, וגם לכתוב הודעות וואטסאפ 054-70-103-70. כמה דקות, אני כבר חוזרת. חזרתי אליכם, ויש שיחת טלפון. שלום.
שלום.
שלום וברכה.
היי מיכל, אני רוצה להתעץ איתך לגבי הנכד שלי.
כן, אני איתך.
הנכד שלי בן 3.5. ילד הוא מפותח, הוא חכם, הוא חמוד והכל. עברנו את המלחמה, היו לנו אזעקות, היו לנו ריצות למקלטים, יירוטים מלא, היה לנו מכל הטוב הזה. ועברנו את זה, כן, הוא היה חרדתי, אבל אחר כך הוא קצת הסתגל והרגיש יותר בטוח.
את מוכנה רגע להגיד לי איך זה בא לידי ביטוי כשהוא היה חרד בתקופה הזאת?
הוא היה אותם את האוזניים שהייתה הזקה, הוא היה גם, שהיינו לא במקלטים ולא הייתה הזקה, אז הוא היה גם מדמה את ההזקות, עושה עם הקול שלו.
מעולה, זה נהדר, מעולה.
כן,
מעולה. בטח, זה הכי טוב, זה הדרך הכי בריאה לטפל, להתמודד עם זה, לשחק עם זה ולעשות בכאילו, בטח, יופי, אוקיי?
נכון, אז הוא הסתגל והרגשנו שזה יותר טוב.
אוקיי.
ובתקופה ההיא גם לא היה גן.
נכון.
לא היה לנו מערכת חינוך, אז הוא בעיקר היה עם הסבתא הזו, פעם עם אבא, פעם עם אמא, כל הזמן המשפחה הייתה סביבו, אני חושבת שזאת אחת הסיבות, באמת ש... ובקיצור, עכשיו יש לנו הפסקת אש, והוא חזר לגן, ובנובמבר הוא חזר להרטיב, סוף נובמבר. הוא חזר להרטיב בלילה, והוא ממש קם רטוב, וזה כבר החמיר עכשיו שהוא כבר... מרתיק פעמיים בלילה אחד.
זאת אומרת שהוא לא ברגרסיה בשעות היום. בשעות היום לא. הוא שולט בצרכים שלו.
הוא לגמרי בשליטה, כן.
תראי, קודם כל, כשיש לנו מצב כזה, אנחנו עושות כמה דברים. אחד, אנחנו מנסות להבין. לא תמיד ההבנה היא חלק מהפתרון, אבל במיוחד היום, כשאנחנו מנסות להבין, ההבנה יכולה לייצר אצלנו הרבה יותר חמלה והתחשבות. זה אחד. אבל, סליחה, במקרה הזה אנחנו יכולים להבין, הילד עבר משהו עבר, אנחנו מכירים את כל הרגרסיות שהם קוראים, אבל אנחנו גם יודעים, אז אנחנו יכולות להבין שמשהו שם קרה, משהו השתחרר, תחושה של אובדן שליטה, אבל אנחנו כן יודעות שמבחינה ביולוגית, אורגנית, המערכת עובדת אצלו טוב. זאת אומרת שהוא יכול להתאפק כן. ולהחזיק כל הלילה. זה אנחנו יודעים, זה לא מדאיג אותנו. ועכשיו נכון. אנחנו אומרים משהו קרה, הילד, תראי, מה שקורה במצבים האלה שאת תיארת, הזקות, ריצות למקלטים, המון עירותים, עם האבא, חוסר שגרה, בהלה, אנרגיה של חרדה של המבוגרים, התוצאה של זה, אם נקרא לרגע באיזשהו סוג של משפט, התוצאה של זה, במיוחד גם על המבוגרים, אבל נדבר רגע על ילדים, ילדים גם שלא יודעים לשים במילים את הרגשות העמוקים שהם מרגישים, אז התוצאה היא תחושת אובדן שליטה. אין לו שליטה על מציאות חייו. כן יראו, לא יראו, כן יבואו, לא יבואו, אמא תהיה, סבתא תהיה, לסבתא הזאת, יקחו אותי לשם, אני רץ למקלט, אני לא רץ למקלט, אבא בעבודה, אמא לא בעבודה, על מה הם מדברים, הם משתתקים כשאני נכנס לחדר, תחושה של אובדן שליטה, זה קשה מאוד. וסערת רגשות, כי בגיל הזה, בגיל 2.5-3, הילד הרי, הרגשות שלו עוד לא מבוסתים, אז זה יוצא את סבא תוכה. ממש.
כן.
תחשבי על הלב שלו, מפרפר, מברבר, תחשבי על הקוגניציה, לא יודע איפה לשים את עצמו. נורא והיום.
אז זהו, שדווקא שהכל הסתדר, פתאום הוא מרתיב בחברה.
אוקיי, אז אנחנו לא יודעת למה. אולי בגלל ששם זה מסתדר, יוצא בלילה.
יש עוד דבר, כן. שהיחסים בבית, הזוגיות קצת תקועה.
אוקיי, אוקיי.
גם כן בזמן האחרון, ויכול להיות מאוד שוכח את זה. הקטע
גם
הוא...
יכול להיות, כן.
הקטע, אז זהו, שיכולות להיות הרבה סיבות. אני
נכון, אבל, אני, אבל בואי, אבל סבתא, אני אגיד לך, גם אם אנחנו בטוחות בסיבה, נגיד זה בגלל המלחמה, נגיד זה בגלל הזוגיות, גם אם אנחנו, נגיד זה בגלל שאימא בהיריון, נגיד זה בגלל שהם עברו דירה, גם אם אנחנו מבינות מה הסיבה, היא לא מקדמת אותנו בפתרון הבעיה.
בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
יפה, יפה. לכן.
זה מה שרציתי להגיד, איך היא יכולה, היא כבר הגיעה למצב שהוא כבר פעמיים בלילה עושה פיפי, והוא קם מאוד רטוב וקר.
אז אני עוצרת אותך. הציפייה שהוא יפסיק להרטיב בלילה, היא ציפייה ילדותית. אני מתפלא על הבת שלך, וגם על... ציפייה ילדותית, הילד עובר משהו, זה בא לידי ביטוי בלילה, אנחנו אמורות להכיל אותו, ולא לצפות שהוא יתבגר.
לא, היא מאוד מכילה אותו.
לא, אבל רגע, גם לא לצפות שהוא יצליח להתאפק, כי הוא לא מצליח. ואנחנו לא יכולות לגרום לו, לא להשתין בלילה, לא יכולות.
כן.
ואז זה חוזר אלינו. אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. הילד, בגלל סיבותיו, בגלל מציאות חייו, לא מצליח להתאפק בלילה. ואז אנחנו אומרות, הוא לא יכול, הוא לא מצליח. אני רוצה להגיד לך, באותו רגע, מה שעכשיו חשוב לי, סבתא, זה הדימוי העצמי של הילד. זה מה הוא חושב על עצמו בעיני עצמו. זה מה שחשוב לי.
אז זה מביא אותי לשאלה המרכזית שרציתי לשאול אותך.
כן. ולכן...
כן.
אז לכן השאלה היא, איך אני נוהגת?
נכון.
מה אני עושה? יופי, כן.
אז אני רוצה לשאול אותך.
כן.
אני כמעט יודעת את התשובה.
בואי תגידי.
היא שואלת,
כן.
אם היא תחזיר לו חיתול ללילה,
כן.
אם זה יעזור או יזיק.
תקשיבי, אם נחזיר לו חיתול בלילה, לא זה מה שיגרום לו לא להשתין בלילה.
נכון.
זה יגרום לו לא לקום רטוב.
נכון.
זה הכל. ואולי נכון. הוא ימשיך לישון, כי זה נספק בחיתול והוא לא ירגיש.
נכון, כן.
ואולי באמת מהיום, למרות שהיה לי ילד גמול בלילה, אולי מהיום עכשיו נצטרך לשים לו חיתולים עוד פעם חצי שנה, עד שהוא יירגע והדברים יחזרו לקדמותם, ומשהו יקרה עם הזוגיות, ואולי זה ייפטר.
כן.
אולי. זאת אומרת, בוא רגע נחשוב על הדבר הזה. תראי,
כן.
היא צריכה, היא למשל יכולה להחליט, שבמקום להחזיר לו חיתול, היא לוקחת אותו, הוא הולך לישון ב8:30 נגיד, אם היא יכולה להחליט שהיא מהירה אותו ב-11 מתוך שינה הוא ישתי.
אז היא מנסה והוא ממש לא משתף פעולה, הוא כועס והוא נכנס
אז גמרנו, ל... אז גמרנו, אז מפסיקים.
כן.
מפסיקים. לא, זה מפסיקים. אני אגיד לך למה. זה גם לא מקדם את הפתרון, כי בעצם אם אני מהירה את הילד לפיפי, גם אם הוא עושה, אני כאילו לקחתי שליטה על השלפוחית שלו.
כן, זה נכון, נכון, הוא לא באמת...
אותה, אבל הדבר היחיד שהגעתי אליו זה שהילד מתעורר יבש, שזה מה שאני רוצה שיקרה. אז עכשיו, הילד מתנגד, מפסיקים.
מאוד מתנגד, כן.
מפסיקים, מפסיקים, כולו בן 3.5. זה גור, זה גור שעבר שנה מטורפת.
מטורפת.
מטורפת, רחמונס. חמלה, חמלה. עכשיו, אני אגיד לך מה אני מציעה. אני מציעה לבוא ולהגיד לו, פיצי, בזמן האחרון, חורף, קר, הפיפי שלך בורח בלילה. הוא לא רוצה להישאר לך פה בבטן, הוא יוצא החוצה. עכשיו, בגלל שקר וחורף, והפיג'אמה מתרטבת והכל מתרטב, יש לנו פטנט מעולה לחוסר התרטבה. למה שהכל יתרטב לנו? יש תחתונים, וכבר זה אחרי, והיא מראה לו מה? לקנות לו חיתול תחתון, עם ציורים, עם גיבורי על וכל מיני כאלה.
כן.
יש תחתוני לילה. את אפילו המילה חיתול לא יוצאת מהפה.
זה מאוד טוב מה שאמרת עכשיו, כי היא רצתה לבדוק את העניין, אז היא אמרה לו, יכול להיות שאני ארצה שנציב שוב חיתול, כדי שלא תתעורר רטוב, היא רצתה לבחון את איך הוא יגיב, ואז הוא אמר לה, בסדר, אבל קודם ננסה עם תחתונים, וככה.
את מבינה כמה הוא רוצה, אני מחזירה אותך למה שאמרתי לפני 3 דקות על הדימוי העצמי של הילד, את מבינה מה הוא חושב על עצמו? למה זה מה שחשוב לי? ולא הפיג'אמות? ולא הרגרסיה?
כן,
את
כן.
את מבינה איזה מתוק. אז תגידי לו שהיא קנתה. קניתי חיתולי לילה. ואז הוא יגיד לה, זה חיתול. תגידי לו, סליחה, זה חיתול, זה תחתון. לילה שנועד, שנועד לספוג, מה הוא מבין? שנועד לספוג את החיתול, סליחה, שנועד לספוג את הפיפי, שלא יבוא לפיג'אמה, זה הכל.
כן, כן.
מבינה?
כן.
זה חמוד.
השימוש במילים הנכונות מאוד חשוב פה.
כן, 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 כן. אז בטח, לעשות את זה כדי שהוא ימשיך לישון, לעשות את זה כדי שהוא יתעורר כאילו, כאילו יבש, לעשות את זה כדי לא לדבר על זה יותר, ולא לדבר על זה יותר.
כן, כן, היא ממש בסדר, היא לא...
יופי, יופי.
היא לא מדברת על זה, היא מאוד מכילה את זה, היא לא אומרת לו כלום כשהוא קם רטוב, היא מחליפה לו ו...
מתוק, מתוק. מתוק.
כן.
ואז כשכן, ואז כן, ואז אחרי שהוא הולך על התחתונים, וכל ערב הוא יכול לבחור איזה תחתונים עם איזה ציורים של גיבורי על או סיפורי ילדים הוא רוצה, ואפשר להגיד לו בבוקר, מאמי, אם אתה מתעורר, אתה יכול אפילו לבד לזרוק לפח אם בא לך. ואז הוא יגיד, מה מחפשים? תגידי לו, לא, זה חיתולים חד פעמים, זה תחתונים חד פעמים, לא צריך לחבס אותם, איזה כיף לי שאין לי כביסה, לא צריך לחבס אותם. שוב, כלילות, בכלילות, את מבינה?
כן, כן.
זהו, זה מה שיש לעשות יקירתי.
כן, בסדר גמור. המון המון תודה, מיכל.
ותגידי לעבוד על הזוגיות, להתייעץ קצת אם היא רוצה.
היא הלכה להתייעץ, כן. גם שם קשה, כן.
קשה, קשה. כן, צריך להתעקש על הדבר הזה. יצא לי לא מזמן לדבר עם מישהו שהוא גם כן, דיברנו על זה, אז אמרנו לו, אמרתי לו, אנחנו מהדור שהיו מתקנים.
נכון.
אתם הדור שמחליפים.
נכון.
עכשיו, גם אני היום מחליפה תנור, מיקרוגל, שטיח, ספה סלון, אבל פעם לא, פעם היינו מתקנים, גם תנור, מיקרוגל, ספה סלון, וזוגיות.
נכון.
כן.
אין ספק שאין תחליף למשפחה שלמה, אין ספק, אבל גם מנגד יש את הקטע שאני כאימא שלה, צר לי לראות אותה ש...
כן, שלא טוב לה, שלא טוב לה.
שלא טוב לה, לא טוב לה.
נכון, נכון. נכון, לכן
צריך לחשוב,
צריך לחשוב איך עושים את זה, צריך לחשוב, היא צריכה לבדוק איך היא גורמת לעצמה להיות שמחה ולא מצפה רק שהוא יעשה את זה, צריך להתעמק בזה קצת.
נכון.
צריך להתעמק בזה קצת, כן, אנחנו יודעות לעשות, לתת תשובות, אנחנו יודעות לשאול את האנשים את השאלות הנכונות, שכשהם עונים לעצמם, הם מתפתחים, שם צומחים.
זה נכון.
שבת שלום.
המון המון תודה, מיכל.
ביי, ואתם ואני ניפגש בשעה השנייה. שבת שלום. שבתי אליכם, השעה השנייה שלנו, כאן מיכל דליות כמדי יום שישי בין 10 ל-12. עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי אדלוג, אליעזר בן יהודה, ואחראית על השידור, שקד מורג. ואתם איתי, מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103, ושולחות ושולחים הודעות וואטסאפ ב-054-70-103-70. יש כבר שיחת טלפון, אני אקח אותה. שלום.
שלום.
וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
היי.
אשאר בילום שם ברשותך.
ברור. בטח.
יש לי נכד, קצת רקע קצר.
כן.
יש לי נכד בן 14, הוא ילד שהוא אהוב על כל החברים שלו, ויש לו הרבה חברים, וגם הוא יפה, אז הבנות רוצפות אחריו, אבל מלבד מתמטיקה, הילד לא לומד כמעט שום דבר אחר, הציונים שלו על הפנים, אנחנו נמצאים בשנה מאוד קריטית, כי הוא לא מבין את זה, אבל אני מבין שאם הוא לא יהיה במגמה של כל שאר החברים שלו, אלא במקמת תגבור, הוא יהיה מתוסכל עד אני לא יודע, עד מאות.
אני רוצה רגע להבין, הוא קם בבוקר והולך לבית ספר, הוא פשוט לא עושה שם כלום, או שהוא גם לא ממש מתעורר?
זה לא מתעורר, הולך לבית ספר, המורה אומרת שהוא לא איתם בכיתה, ולמרות שהוא לוקח, דרך אגב, רטלין, אז הוא כן היה לו בעיות קשב וריכוז, אבל עדת הציונים שלו, למשל היסטוריה, קיבל 30, נראה לי שרק השם היה נכון.
נו, לא לומד, הילד לא לומד, הוא לא יודע מידע, הוא לא יודע לענות על השאלות, הוא פשוט לא יודע.
כן, כן, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, כי אנשים... אני יודע ממך שאני שומע אותך.
לא, זה גם לא יעזור. בוא אני אגיד לך. לא, לא. תקשיב, אני לא מפחיד אותי סנקציות וכאלה. להפך, אני אשפית הצוות הגבולות. אבל אנחנו תכף נראה מה יכול לעזור פה. אבל אמרת משהו מעניין, אמרת שמלבד מתמטיקה הוא לא לומד כלום.
נכון.
זאת אומרת שכשמשהו מעניין אותו, הוא משקיע שם. שים לב.
כן. אני לא יודע אם זה מעניין אותו, שיש לו יכולת ריאלית, אבל
אבל גם בשביל יכולת ריאלית, הוא צריך ללמוד, הוא צריך לזכור את הנוסחאות, הוא צריך לשתף פעולה עם המורה, הוא צריך קצת לעבור על החומר לפני המבחן. זאת אומרת, זה משהו שסבבה לו, מתאים לו. אוקיי? עכשיו, תראה, אתה היום, אתה מדבר עכשיו על אחד הדברים הכי עוצמתיים שהם תוצאות המלחמה, הם תוצאות השנה, שנתיים האחרונות. גם בן 14 הוא גם ילד קורונה. והוא ילד קורונה בגיל המאוד קריטי, שזה היה 11-12. בגיל 11 קורונה, בגיל 12 מהפכה, בגיל 13 מלחמה, ואחת התופעות המאוד עוצמתיות שאנחנו מכירים, זה מה שאתה עכשיו מתאר לי, סבא, זה נשירה סמויה. זה ילד שמגיע לבית ספר, אבל לא קורה, לא, לא קורה שם כלום. זה מאוד מאוד מוכר לנו. בוא תראה. אני לא יכולה לתת לך תשובה מה בדיוק לעשות, כי מה בדיוק לעשות בסוף, כמו, בוא נגיד, ההדרכה שלי או ההצעה שלי, תהיה תמיד מותאמת, וזה יכול רק לקרות בקליניקה, להורים, לערכים של ההורים, ליכולת ההתמודדות של ההורים, לילד, לטמפרמנט, לקשר שלהם עם הילד. הדרכה צריכה להיות מאוד מדויקת ומותאמת למשפחה עצמה. אבל אני כן רוצה לתת לך רעיונות בהסתכלות מלמעלה. אז הרי אחד הוא כזה. אנחנו לא יכולים לגרום לו ללמוד. לא יכולים. כמו שאני לא יכולה לגרום לו לא להתחצף אליי, ואני לא יכולה לגרום לו להרים את המגבת מהרצפה, ואני לא יכולה לגרום לו ללכת לבית ספר, הוא בוחר כל בוקר לקום וללכת לבית ספר, ואני לא יכולה לגרום לו להכין שיעורים וללמוד, אם נגיד הילד הולך לאיזשהו חוג?
כן, הוא ספורטאי והוא שחקן כדורגל בקבוצה.
כן, זאת אומרת, תקשיב, יש לנו פה אחלה נער, אחלה נער, שמה שהוא עושה זה מה שבא לו. ואם אני אגיד הולך לבית ספר, הוא יסתכל אליי ויגיד לי מה יוצא לי מזה. ומה יוצא לו מזה? אתה ואני יודעים שאת חוק פיתגורס ואת הנוסחה של פאי הוא לא ממש יצטרך בחיי היום יום, נכון? גם אולי לא בדיוק לזכור מתי פרצה המהפכה הצרפתית, אבל כן מה שיצא לו מזה זה את היכולת לנהל זמן, להשקיע, להתמיד, לקשור קשרים, לברר מה עובד על אנשים, לפתח מצבים, זה מה שיצא לו מזה. אוקיי? יצא לו מזה שהוא לא ישתובב ברחוב, יצא לו מזה שאחר כך הוא יוכל ללמוד משהו, כי תהיה לו בגרות. או שלא, הוא יכול ללכת לעבוד עכשיו, הוא יכול ללכת לאנקורי דרך אגב, באנקורי לומדים רק מה שצריך לבגרויות, לא לומדים את המסביב, עושים בגרויות בגיל מאוד צעיר, הוא סופר חכם, הוא יוכל לגמור את הבגרויות מהר, הוא לא יבזבז את הזמן שלו סתם על לימודים, יש שם את המורים הכי טובים, הכי טובים בארץ, כי משלמים להם הון תואפות. המורים הכי טובים מגיעים למקומות האלה הפרטיים. מה לעשות? שם משלמים. וזו שאלה, אני מעלה לך דילמה ותשובות שהוא יגיד לכם.
כן,
אבל אני רגע סבא, אני כן חוזרת ל... זה תמיד חוזר אלינו בסוף, השאלה היא מה אני יכולה לעשות. ומה שאני יכולה לעשות עם נער בן 14, זה או להחליט שאני עוזבת, מוותרת, שלא ילך, שלא ילמד, שלא יצליח, שלא יגיע לשום דבר, שישב, ימרח את הזמן שלו, יעיף אותו מבית ספר, יהיו עוד איזה כמה שנים קשות, הוא ילך בסוף לצבא, הוא יהיה או ב-8200 או בכל דבר אחר, הוא יהיה שחקן כדורסל, והוא יקבל את השכל בגיל 21, 22, כשהוא יגמור צבא. אז הוא תוך שנה ישלים 4 בגרויות, והוא ילך לטכניון. זה גם יכול לקרות, ואני יכולה להיות מאוד אופטימית ולהגיד לעצמי, יכול להיות. אני לא רבה עם הילד. הוא קם, הוא הולך, הוא מתאמן, הוא מפגין אחריות, הוא מפגין מאמץ, הוא מפתח את הפוטנציאל והכישרון שלו. בית ספר לא מתאים לו, לא בא לו. או שאני אומרת לעצמי, סליחה, לא אצלי בבית, לא בבית ספרי. עכשיו, לכן אני אומרת, צריכה להבין, קודם כל צריכה להיות פה עמדה ברורה של ההורים. או שההורים אומרים, סליחה, לא בבית ספרי. אצלי הוא ילך ללמוד. ואז, זה חוזר אליהם. איך אני יכולה לגרום לו ללכת ללמוד ולעלות בציונים? כי הוא לבד לא רוצה. אין לו מוטיבציה. ואז אני מייצרת מוטיבציות, וסבא, מוטיבציות זה או שוט או גזר. זה מוטיבציות. או סנקציה היסטרית, אבל היסטרית, כזאת שתיחב לילד והוא יחליט לבד, שהוא לא רוצה לשלם את המחיר ולכן הוא יתחיל ללמוד קצת, והוא יוציא 60-70, או גזר, פרס, שוחד, אבל היסטרי. אם אתה מעלה את הלימודים שלך עד פסח, אבא נוסע איתך למשחקים של ברצלונה בקיץ, שזה און תואפות. אני לא אומרת לך לעשות את זה, אני ממש לא אומרת לך לעשות את זה. אני רוצה להראות לך מה עומד בפנינו. איך, אולי, אני מקווה שאני אצליח לגרום לילד הזה ללמוד.
יש החלטה ברורה של ההורים שהם רוצים ללכת בכיוון הזה, לא לתת לו...
לא לתת לזה, אוקיי. אז הם צריכים להחליט את המחיר שהם והילד הולכים לשלם עבור הדבר הזה. עכשיו, פה צריכים להחליט. אם מחליטים למשל על השוט, סנקציה, ממש, אני מונעת ממנו, לא יודעת מה. צריכים לחשוב היטב, כי זה יכול לעבוד על ילד אחד, זה יכול מאוד לא לעבוד ולחזור כבומרנג על ילד אחר. כי יהיה ילד שיפעילו עליו את הסנקציה הזאת, את העונש הזה, את השוט הזה, והילד יגיד לעצמו, וואי, 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 הוא לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, והוא יישב, הוא יאנוס את עצמו, והוא יוציא 60-70, 60-70, 80. או אולי הוא גם יצליח בלימודים, ואז דווקא זה ילך טוב. או יש ילד שאני אפעיל עליו את הסנקציה הזאת, את השוט הזה, את הדבר הזה, והוא יגיד לעצמו, באופן לא מודע, הוא יגיד לעצמו, ככה? עובדים עליי בכוח? אני אעבוד בכוח בחזרה. ואני מכירה את הנערה שאבא שלה איים עליה, אם את לא לומדת אני אקח את הטלפון, לא למדה לקחת את הטלפון, הסתובבה חודשים בלי טלפון, ילדה ביוד א', בלי טלפון, וזה לא עזר, היא לא למדה, היא הייתה מאוהבת באותה תקופה, לא היה עם מי לדבר, ואז אבא שלה אמר לה, ככה? אני לא מממן לך שיעורי נהיגה. היא אומרת, אל תממן לי שיעורי נהיגה, לא צריכה אותך. צריכים להבין לאן זה עלול לקחת גם את הילדים, לכן צריכים לדעת מול איזה ילד אני עושה את זה. צריכים להיות חכמים פה בדבר הזה. ובמיוחד צריך לקחת בחשבון את המחיר למערכת היחסים שלי עם הילד.
זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה שלנו, כן? אני זוכר שאת אמרת תמיד, אנשים רגילים לא עוזרים. עכשיו, אפשר להפעיל סנקציה כמו אתה לא הולך יותר לקבוצת הכדורגל שאתה משחק, כן? שזה מאוד חשוב לו. אבל זה יכול לעשות משהו שהוא בדיוק הפוך.
נכון, 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 אתה צודק.
האם יש דרך לבדוק, באמת שאנחנו הולכים בדרך הנכונה, משהו שאני קורא לזה תמיד, the killing event, או משהו שיעשה לו את זה?
כן, תראה, יש איזשהו פרדוקס בכל הנושא של קבלת החלטות. בדרך כלל יושבים, ומכניסים הרבה מאוד לשיקול הדעת את הטמפרמנט של הילד, את הגיל של הילד, את הילדים האחרים, את ההורים, את הדרך שבה ההורים מקבלים החלטות, מה קורה אם אחד מהם מתנגד או מזייף ולא רוצה למרות שהחלטנו, את רמת התקיפות או התוקפנות של ההורים, האם הם יעמדו בזה, לא יעמדו בזה, ובסוף מכל הדברים האלה קיבלנו החלטה, אוקיי? של דרך פעולה. זה התחלתי להגיד, הפרדוקס בקבלת החלטות זה שאנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה תהיה התוצאה, עד אחרי שהוצאנו את ההחלטה מן הכוח אל הפועל. כי עדיין יש פה את הגורם האנושי, שהוא נסתר. פסיכולוגיה זה המדע הכי לא מדויק שיש לנו. הכי לא מדויק. ואנחנו שוב יושבים על שיקול דעת, על תיאוריה, על ניסיון, קצת על מחקר, ועדיין יכולים להיות מאוד מופתעים. ואנחנו יודעים שהתנהגות מסוימת לוקחת ילד אחד ימינה וילד אחר שמאלה. עכשיו, לכן, זה לא האם קיבלנו את ההחלטה הנכונה. זה ההחלטה מבחינתכם נכונה. מבחינתכם זה מה שאני רוצה לעשות. ובעצם אני אוכפת את רצוני על הילד. עכשיו, זה קל מאוד לאכוף את רצוננו על הילדים כשהם צעירים, אנחנו עושים את זה המון. הוא לא רוצה לבוא, מרימים אותו לידיים ונוסעים איתו. הוא לא רוצה לחגור את עצמו באוטו, אני דוחפת לו את הבטן וחוגרת אותו. לא יודעת מה, הוא מדבר אליי לא יפה, אני לא עונה לו, אני אוכפת את רצוני על הילד. ככל שהם הולכים וגדלים, זה אנחנו פחות ופתחות יכולים לעשות את זה. ולכן אנחנו חוזרים למקום של השוט והגזר, של הפרס והעונש. כן.
נכון, הוא ילד בן 14.
נכון, נכון.
נכון לגמרי.
אתה לא יכול לגרום לו. מצד אחד יש פה ילד מדהים, מדהים. לוקח אחריות, לא מאחר למשחקים, מקשיב למאמן, מקבל את סמכותו, לומד מתמטיקה, ציונים טובים. מה שמעניין אותו, וואו, איזה נער. לתפארת. וכל הדברים האחרים פשוט מעניינים את קצה הציפורן שלו, אז הוא לא משקיע. כי להשקיע הוא יודע. איפה שמתאים לו. איפה שבא לו. אתה מבין? אז לכן אי אפשר להגיד עליו, הוא לא אחראי, או הוא לא מסודר, או הוא לא זורק. הוא כן. איפה שמתאים לו, איפה שבא לו. ולכן,
אני פשוט...
זו דילמה מאוד רצינית, ואף אחד לא יכול לענות לה. רק ההורים. או אם הם מדברים גם איתך, אז ההורים ואתה. יש עוד איזשהו משהו. והמשהו הזה... ובעצם להמשיך מה שהם עושים כרגע, שהוא לא יעיל, אבל להמשיך אותו רגע, לפני שעושים מהפכות, אבל מתחילים לעבוד על קשר עם הנער. על קשר. לוקחים אותו איתנו, באים הרבה למשחקים, מדברים איתו בדרך באוטו, מציעים לו לבוא לאיזה סרט שמתאים רק לבנים או רק לו, עושים טיול בנים, עושים טיול משהו, אם הוא אוהב להיות עם אמא, אז מתחילים מייצר, עובדים על מערכת היחסים. Mm-hmm. עובדים חזק על מערכת היחסים, לא מבטרים על הערכים, בגלל זה אמרתי, ממשיכים לעשות גם אם זה לא יעיל, כי אני לא חוזרת בי מזה שאני חושבת שמבחינה ערכית הלימודים חשובים. אבל אני בינתיים עושה משהו אחר בתוך מערכת היחסים. נותנים לילד, עושים בבית כל מיני דברים, שקצת הילד מרגיש את עצמו יותר, שאוהבים אותו, שרואים אותו, ששמים לב אליו. כי היום אני מניחה שכמעט כל השיח עם הילד הזה, זה על הלימודים. מהרגע שהוא פותח את העיניים.
זה נכון, הרבה על הלימודים, נכון.
כן, כן, כל השאר הדברים האחרים, שאר הדברים האחרים זה לוגיסטיקה, כן, מה?
כן, אני פשוט, אני החלטתי לדבר איתך, כי השנה הזאת זה השנה הקריטית, שבה בוחרים את המסלול, ואני יודע שאם הוא יהיה בכיתה מתוגברת, למשל, כי הוא לא מספיק בציונים, וכל החברים שלו יהיו במגמות אחרות, הילד יהיה מתוסכל בצורה נוראית. נכון. הוא לא יודע את זה, אבל אני פה יודע קדימה
שזה. נכון, נכון. עכשיו, אם נגיד תגיעו לשם, והילד יהיה מתוסכל, תוציאו אותו משם. אני אומרת לך, תכניס אותו, תמצאו לו מסגרת אחרת. כי הוא ילד עם פוטנציאל היסטרי. עכשיו, מצד שני, אמרת בהתחלה קשב וריכוז, הוא לא לוקח כדור, גם יכול להיות שיש לו קשיים אמיתיים בלקות באפשרויות הלמידה. לקות למידה זה לא רק מישהו שכותב ורואה הפוך. להיות עם הפרעת קשב זה לקוי. הוא לא נוירוטיפיקלי. אז אפשר לא לקרוא לזה הפרעה, או לא לקרוא לזה לקות, אבל יש שם איזשהו סוג של קושי? יש! אין זרימה טובה של דופמין בנוירוביולוגיה שלו. אז גם יכול להיות שיש שם בעיה בלקרוא חומר.
אני משוכנע שיש בעיה בלקרוא חומר, כי אני...
אז הוא לא יצליח אם הוא לא ייקח ריטלין, או...
לא, הוא לוקח ריטלין.
הוא כן לוקח, אז שאתה שהוא לא מסכים.
אבל...
אז בגלל זה הוא יושב בשקט, הוא לא מפריע למורים.
נכון.
אבל הוא גם לא לומד. כן.
נכון, בדיוק.
שמע, אני אומר לך, אני אומרת, בואו נחשוב רגע לפני השוט והגזר, שזה דרמטי. בואו נשקיע איזה חודש, את החודש הקרוב, בנורא לאהוב אותו, להחמיא לו על דברים אמיתיים, לא על דברים שקרים, להחמיא לו על דברים אמיתיים, להציע לו ללכת למורה, להוראה מתקנת, להבחן את הקושי שלו, להבחן, לא רק להגיד יש לו הפרעות קשב, אתה יודע כמה מופעים יש להפרעות קשב? יש לי 4 ילדים, 2 מהם מופרעי קשב, זה לגמרי אחרת, לגמרי אחרת, זה בא לידי ביטוי בכל כך הרבה אופנים, בוא נבחן את זה, אולי זה הקושי שלו, וגם אם היא תגיד לא, אין שום קושי, אוקיי, אז נגיע לשוט ולגזר, או נוותר על זה, או נגיד לו, הוא ישלם את המחיר, אני לא הורס את היחסים, הוא יהיה מתוסכל, ואז כשהוא יהיה מתוסכל, נחשוב מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. כי לצאת מכיתה כזו תמיד אפשר. השאלה היא איך, השאלה היא המחיר. זאת אומרת, צריכים להבין, נכון, אם הוא לא, והוא יהיה בכיתה טיפולית, והוא יהיה נורא מתוסכל, ויהיה נורא קשה, נכון, זה יהיה כואב, זה יהיה קשה לצאת מזה, יהיה אולי קשה, או יצריך מאיתנו משאבים אחרים, גם מהילד. אבל זה אפשרי, זה עדיין לא סוף העולם, אם הוא ייקשל בגיל 14, זה לא. גם אם לא יצא ממנו כלום, והוא בגיל 16, יעבוד וישחק כדורגל, זה גם לא סוף העולם. את זה אנחנו חייבים להגיד לעצמנו, יהיו לזה מחירים, נכון. אולי יהיו דברים שלא נצליח לתקן, בטח לא ביתה, ביתו, נכון. אבל זה לא סוף העולם, זה לא סוגר את כל ההזדמנויות של הילד לצמיחה, להתפתחות ולהגיע להישגים. כי הוא טמבל בן 14. יום אחד הוא יהיה בן 24 והוא גם יהיה בן 34. ועדיין יהיה לו, גם אם הוא יהיה בן 34, עדיין יהיו לו עוד 60 שנה לחיות פה ולהצליח.
לא, לא זה שמטריד אותי, אני חושב שאת צודקת באישו הזה, אבל בשנה הזאת שהוא יהיה בה מתוגברת, החברים שלו מאוד מאוד קשורים כולם ביחד בחבורה, והם כולם יהיו בכיתה במסלול של
אחר. אז סבא, אולי זה יהיה מבחינתו זרז להשקיע באותה שנה כדי לעבור?
אולי,
כן. אתה מבין? אי אפשר לדעת. אני מבינה אותך, ליבי איתך, זה דילמה רצינית, וצריכים לשבת ולתקס עצה ולהחליט, וזה צריך נורא להתאים להורים, כי להיות קשה עם כזה ילד בן גיל 14 זה לא פשוט בכלל, וצריך להכיר את הילד כדי לדעת האם הוא עומד על הרגליים האחוריות, ואז זכרי יגיע בהפסדי ובהפסדו גם, אתה מבין? צריך פה, ואז לקבל החלטה ולקוות שהיא הייתה החלטה הנכונה.
והבחנה, אם אנחנו רוצים ללכת להבחנה, איזה סוג של הבחנה או איפה עושים?
למכון שבודק דידקטי. אפילו פסיכודידקטי. פסיכודידקטי זאת אומרת, איפה הבעיות הדידקטיות של הילד, של הנער, מייצרות את ההשפעות הפסיכולוגיות. אז הוא מאמין שהוא לא יכול, והוא לא מסוגל, ואתה מבין?
כן.
כל הדברים האלה. קצת להיכנס לגוגל ולחפש במכונים, ואנחנו רוצים להבחן אם יש לו איזשהו סוג של לקות למידה באיזשהו אופן, ואז אנחנו גם מבינים איך זה משפיע עליו. ואז יודעים מה לתקן.
אוקיי.
בהצלחה.
כן, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, בהצלחה. וואי, חבר'ה, זה היה מאוד ארוך, אני יודעת. אבל כולכם תקשיבו לשיחה הזאת שוב, תיכנסו לאפליקציה של 103 FM, וכולכם תקשיבו לשיחה הזאת, כי היה בה הכל, הכל. היה בה המחשבה, ההחלטה, המחיר, הרווח, הילד, ההורים, תפקיד ההורים, הכל. זה מתאים מאוד לגיל 14, אבל זה גם מתאים לגיל 3. טקטיקה שאנחנו פועלים, מחיר, רווח, באמת. תקשיבו, תלמדו מזה. ויש לי מאזינה שמחכה. שלום.
שלום.
היי.
היי.
כן, איך אפשר לעזור?
אז אצלי זה סיפור של ילדה בת 4.
כן.
היא בת שנייה, היא כמעט בת 4. היא בת שנייה אחרי אח גדול, בן 5.5, הם צמודים.
כן.
הוא נכד ראשון, הוא כמובן נפלא, והוא יודע הכל, וזה, ו... ומאז שהיא נולדה...
רגע, אבל יש לה גם אחות מתחתה?
לא, הם שניים.
היא שנייה, שתתי שנייה מתוך, הם שניים, אוקיי. ומאז שהיא נולדה...
היא השנייה.
כן, אוקיי.
מאז שהיא נולדה, היא הייתה תינוקת גם מאוד מאוד בכיינית, מאוד בוכה. לא הצלחנו להבין למה, איך, אולי ביסוד חושי, וזה ככה מלווה עד היום בטנטרומים.
כן.
ובהתקפי זעם, שהם יכולים להיות מכלום.
כן.
זה לקום בבוקר לא טוב. אתמול היה קיצון שאספתי אותה מהגן, ואני מבינה שבמהלך היום בגן היא מאוד מאוד אסופה, ואז כשאימא מגיעה, אז יאללה, אפשר לפרוק. ואז היא התחילה פשוט להסתכל עליי וללכת לכביש, כאילו בוא נראה מה אימא עושה. כמובן שתפסתי אותה והכנסתי אותה לאוטו ולידי ולא עושים ככה, וזה מסוכן, ואת ילדה מאוד אחראית, שומרת על בטיחות. ומפה נכנסנו לטנטרום עצבני, שהדבר היחיד שחזר על עצמו זה לא בא לי, לא בא לי, אני שמתי אותה באוטו, אני לא הצלחתי לחגור אותה. יש לציין, אני עם טרשת נפוצה, אין לי, יש לי פחות את היכולת הפיזית להרים, לשים, לחגור, לסחוב,
כן.
וכאלה. אני יותר פסיבית בעניינים האלה, שמחכה שמשהו יירגע, אבל אתמול זה ממש הגיע לקיצון, היא פשוט נסענו הביתה מהגן כשהיא לא חגורה.
כן.
ועלינו הביתה.
תראי, יקירה, אני יכולה להגיד לך באופן כללי, וההמלצה שלי מאוד מאוד מאוד, כדי לשמור על יחסים טובים עם הילדה החכמה הזאת, לקבל הדרכת הורים. עכשיו, באמת מאוד מאוד ממליצה לך, אבל אני אתן לך קצת תובנות. קודם כל, יש סיכוי, בגלל שאת אומרת שהיא התעוררה ואת התינוקת שבכתה כל הזמן, שהיא נולדה עם מה שאנחנו גורים לו טמפרמנט קשה. יש כזה דבר. זה נדמה לי 27% מהילדים נולדים עם טמפרמנט קשה. זה טמפרמנט, טמפרמנט אחר, קשה. זה לא הנעים, אני נוח, זה יכול להיות. עכשיו, מכיוון שיש לה כזה טמפרמנט, היא גם זזה, נעה, לא נרדמת, כן רוצה, מתעקשת, ואני חוזרת ואומרת, ילדים צעירים גם לא מבוססים רגשית. ואז היא מגלה את החיים, כשגם ככה החיים קשים לה, כי הדברים מפחידים אותה, מבהילים אותה, כשלא הולך לה, או לא מקבלת מיד מה שהיא רוצה, שרת הרגשות שמה מאוד מאוד גדולה, זה לא הולך לאט, נגיד כמו אצל הבן, אלא בום, כי היא נולדה כזאת, ואז היא מזהה, שמעליה, יש איזשהו משהו קסום ומופלא, שהוא האח הגדול שלה. ואז ילד שואל את עצמו, אני עושה פה איזושהי הצגה קטנה, אבל מאוד כללית, מאוד שטחית, אבל מאוד אמיתית. ואז ילד שואל את עצמו, איך אני אתבלט? מה יהיה מיוחד בי? איך יאהבו אותי? איך ישימו אליי לב? הרי הוא כל מה שהוא עושה, כולם עושים וואו, וואו, נהדר, איזה יופי, מה עשית, מה למדת, תראה לאמא, תראה לסבתא, אפשר לסמוך עליו, אומרים לו בוא תעזור לי, בוא תזה, בוא תזה, בוא תזה. אז מה אני, העצבנית שכמוני, יכולה לעשות? כי נולדה עצבנית, מה אני יכולה לעשות? והיא מצליחה בזה מעולה. מה שיכולה, היא כל הזמן מפעילה אותך על ידי זה שהיא דובון לא לא. עכשיו, כשאת אומרת, אני מבינה שבגן היא אסופה והיא פורקת עליי, זה ממש לא זה. הרבה הורים אומרים את זה, וזה ממש לא זה. בגן היא מתנהגת טוב, כי זה נכון לה, כי זה מתאים לה, כי היא אוהבת את הגננת, כי נהנית עם החברות, כי היא מבינה את הקודים החברתיים. בגן היא ילדה רגילה, בבית. היא הבת של אמא שלה והיא אחות של אח שלה. וכשהיא מסתכלת עלייך, היא בעצם שואלת עצמה באופן לא מודע, ולא במזיד. אסור לשכוח, כשההורים אומרים, היא עושה לי דווקא, אבל זה כזה לא מודע, זה גור בן ארבע, נו באמת, רובנו המבוגרים מסתובבים בעולם הזה, בלי להיות מודעים למה מנהל אותנו.
נכון, היא לא עושה לי דווקא, זה
ברור. היא עושה את מה שמביא לה תועלת, שזה אומר, אמא מדברת, אמא עסוקה, לפעמים גם זה אומר, אמא חסרת אונים. היא לא מבינה מה זה טרשת נפוצה, אבל היא יודעת שאמא לא יכולה להרים, לא יכולה לסחוב, לא יכולה לקשור, את זה היא יודעת. הסיבה לא מעניינת אותה. ועל זה היא עובדת. היא מפעילה אותך. היא גורמת לך תחושה של חוסר אונים. זה מה שהיא מצליחה לעשות. והיא עושה את זה במכוון, אבל לא במזיד. היא עושה את זה כי שם היא מחזיקה, היא מרגישה חזקה. שם היא מרגישה בעלת ערך. שם את מתעסקת איתה. ומה שאנחנו צריכים...
אני מתעסקת איתה הרבה בדברים אחרים, ואני מעודדת על זה כשזה קורה.
אוקיי, אז אנחנו נצטרך, שזה מעולה, מעולה, אני שמחה לשמוע, באמת. אבל אנחנו נצטרך ללמד אותה עם הזמן, ולא נתחיל עם האוטו, ולא נתחיל עם דברים שהם זה, אלא עם הטנטרומים הקטנים שלה. מה קרה כשהיא רצתה ממני משהו, ולא נתתי לה, ואז יש טנטרום, או מה קורה בבוקר כשהיא לא רוצה להתלבש ואז יש טנטרום, אבל אם את לא יכולה להרים אותה, יכול להיות שאנחנו נצטרך לדאוג שיש שם מישהו שיוכל להרים אותה ולקחת אותה. פה צריך לתקס עצה איך לעשות את זה. ומה שאנחנו נרצה, זה בחודש חודשיים הבאים ללמד את הילדה, שהטנטרומים לא מביאים לתועלת. וכשאין קהל, אין הצגה. וכשאימא נחושה, אימא ברורה
ונחושה.
עושים את זה פר התנהגות, אימאלה. זאת הדרכת ההורים, זה הקלאסיקה של הדרכת הורים. לכן עוד לפני הכל ישר, דבר ראשון אמרתי לך, הדרכת הורים. דבר ראשון, כי אני אגיב אחרת לטנטרום בבוקר על הבגדים, ואחרת לטנטרום על אוכל, ואחרת לטנטרום על חטיף, ואחרת שזה בקניון, והכל צריך להיות מותאם גם ליכולות הפיזיות שלך, או לחוסר היכולות הפיזיות שלך. צריך להיות מאוד בהתאמה אלייך. וגם נורא חשוב איך את מגיבה אל הגדול, ומה הגדול עושה ברגעים האלה. את כל זה צריך ללמוד, יקירתי. אבל בעצם כרגע להבין שהילדה מחזקת את תחושת הכוח והערך שלה מולך, ולכן היא מפגינה נגדך כוח. הטנטרומים האלה זה כוח. זה כאילו, תראי מה את עושה לי, את תשלמי על זה מחיר, זה מה שהיא אומרת. זה כמו בכי. כשתינוק בן 10 חודשים עומד במיטה וצורח, הוא מדבר, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר לאמא שלו, את תוציאי אותי מכאן. ועכשיו נשאלת השאלה, אם היא תוציא אותו, כן או לא? זה כבר לא תלוי בו, זה תלוי בה.
אז זהו, על זה אני מרגישה את הרגשות השם הכי גדולים.
זהו. ואם את מרגישה רגשות השם, את מפצה ומרצה במקומות אחרים, או...
לא, אני מנסה להסביר.
אז את מדברת הרבה. את מנסה גם להסביר. לא צריך להסביר יותר מדי. ברגע שאומרים לקטנה, מאמי, לגן הולכים בזמן, גם אם את מוכנה וגם אם לא. ואם לא, אז נשים את הבגדים בסקית, אבא ייקח אותך, כי לא מאחרים. אמא גם צריכה להגיע ואבא צריכים להגיע לעבודה. או, ברגע שאת הסברת פעם אחת, ברגע שהסברת פעם אחת ואמרת, אני לא מסכימה חטיפים לפני ארוחת האוכל, כי יותר חשוב לי לגמור ארוחת ערב, ואת לוקחת לה את החטיף מהיד, באותו רגע נגמרו ההסברים. היה הסבר, היא שמעה, היא גם הבינה, לא מתאים לה, כי היא ילדה. היא רוצה את זה, מה מעניין אותה ארוחת ערב? היא רוצה עכשיו חטיף. אבל אני לא אתן לה. או אני אקח לה אותו מהיד, או אני אנעל את המגירה. לכן זה חוזר אלינו, אלינו. מה אני עושה שילמד אותה שאין טעם בטנטרום הזה. ולכן נורא תלוי פר מצב, פר התנהגות. זה הקטע. ותיכנסי בינתיים לאתר שלי קצת, תקראי. אוקיי? תיכנסי למרכז מיכל דליות, זה בגוגל. יש לי גם המון פוסטים על זה, והאינסטגרם אני מלאה, ובאתר תחפשי גם אולי, יש שם גם קורסים, שאם לא מתאים לך הדרכת, תרכשי קורס, שהוא פשוט נותן הבנה על מה קורה. מה קורה פה? מה קורה פה? ולמה שום דבר שאנחנו עושים גם לא עובד. להפך, לפעמים אפילו מזין את המשך ההתנהגות של הילד.
כן.
זהו, יקירתי. מאחלת לך בהצלחה, בבקשה. כל טוב, שבת שלום, שמרי על הבריאות שלך. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. חכו, חכו פה. תכף אני חוזרת. אכן, חזרתי אליכם ל-103 FM ויש לי שיחה. שלום.
שלום.
וברכה.
נעים מאוד, אני אשאר ככה מעדיפה בעילום שם, אם זה בסדר.
בטח.
הייתי רוצה להתייעץ, האמת שיש לי שני ילדים שהייתי רוצה להתייעץ על שניהם, אבל נראה מה...
בוא נראה מה נספיק. מקסימום מאיר תעלה אותך שבוע הבא גם.
בסדר, תודה. אז הילד הגדול שלי הוא הבכור מבין ארבעה ילדים. שני בנים, שני בנות, שתי בנות.
בן, בן, בת, בת?
בן, בן, בת, בת.
כמו אצלי. אוקיי.
הוא בן 7.5, אחריו יש ילד בן 6.5. והוא ילד מאוד מאוד אחראי, הבכור. ילד מאוד אחראי, מאוד מצטיין בלימודים. הוא כאילו טוב באמת בכל מה שהוא נוגע.
ילד נחת.
לגמרי, לגמרי. גם בבית, גם בכיתה, כל הזמן אנחנו מקבלים ככה מסרים, שהוא גם מהמצטיינים בלימודים.
ידע.
לאחרונה אנחנו רואים אצלו איזושהי תופעה של פרפקציוניזם. תמיד הוא היה מאוד מדויק. אבל לאחרונה אנחנו רואים פרפקציוניזם קצת מוגזם.
אוקיי.
ובמה זה מתבטא? הוא למד בכיתה לצורך העניין, הוא בבית ספר דתי, הוא למד לצורך העניין על העניין של... שצריך להתפלל ולשים לב על הדקדוק של המילים, על הנטילת ידיים, שאסור ללכת בלי נטילת ידיים אחרי שמתעוררים, זאת אומרת יש רק מספר צעדים שמותר, וכל מיני ככה כאלה בשיעורים. ולאחרונה הוא מבטא את זה בצורה קצת מוגזמת. זאת אומרת, ברמה שכבר בשבוע לפני חנוכה והשבוע, יצא לו שהוא ממש בכה באמצע תפילה.
אז בואי, תראי, קודם כל, יש סיכוי שמישהו מההורים הוא גם כן פרפקציוניסט. משהו מאוד מדויק וכמו שצריך, יש סיכוי, אבל גם אם לא.
נכון, אני.
אוקיי, כדי שהילד לא ישלם מחירים יקרים מדי על הפרפקציוניזם ועל הרצון להיות מדויק, את, במיוחד בגלל שזאת את שהודית באשמה, את צריכה להכניס הביתה ולשיח איתו, כאילו כבדרך אגב, מצבים של כישלונות, של חוסר הצלחה. אפילו סתם, הולכת איתו בדרך, יושבים לאכול, כולם, כל הילדים סביב השולחן, ואת מדברת על זה, שהלכת לסופר, קנית מלא דברים, ואיך שאת באה הביתה, את זוכרת... ששכחת לקנות את הבקבוק שמן, וואי, איזה מצער, זה טוב מה לעשות, לא תמיד הדברים יוצאים כמו שצריך, זה הכל, לא עושים איזה דיון. למחרת, את אומרת שהלכת, פגשת, הלכת ברחוב, פגשת מישהו שעצר אותך ודיבר איתך, וידעת שאת מכירה אותו, ואת לא זוכרת מאיפה. ואת מספרת את זה, ואת גומרת לספר, שם זה סיפור קצר, ואת אומרת, את אומרת, וואו, תקשיב, לא, לא תקשיב, אפילו לא, לא, לא לילד, אל כולם, אפילו את מספרת את זה לבעלך, כשאת יודעת שהילד שומע, ואת אומרת לו, תשמע, לא תמיד, אנחנו מצליחים לעשות בדיוק, בדיוק, בדיוק את מה שצריך, ככה זה בני אדם.
לא, אבל מה שהוא מספר הילד, שבעצם אומר, אז אני לא התפללתי כמו שצריך, באיזושהי חרדה כזו, והסברתי, זאת אומרת, אמרתי לו, שאתה חושב שזה ככה, שאתה לא מתפלל כמו שצריך, או לא אומר את המילים כמו שצריך, כי אתה מדי מנסה לשים לב איך אתה אומר. ניסיתי להסביר.
לא, לא, היית צריכה לעשות משהו אחר, לא, 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 בואי נגיד לך, יקירה, את ניסית בעצם לעשות מזה הפקת לקחים, ניסית לעשות מזה משהו ללמד, אל תהיו במקום הזה, ברגע שהוא אומר, אני אבל לא התפללתי כמו שצריך, תגידי לו, מתוק חמוד שלי, אין כזה דבר להתפלל כמו שצריך, תפילה באה מהלב, לא צריך להתאמץ כדי להתפלל נכון, ואני בטוחה, שכל תפילה שתעשה, אלוהים ישמע אותך, וממש לא חשוב, אם דייקת או לא דייקת. זהו. לא אמרתי מה אתה היית צריך לעשות, או איך היה, או איך כן עשית. מבינה, זה בא מכיוון קצת אחר.
באמת לפני תקופה, הוא היה משחק בקלפים, והוא היה תמיד מנצח.
כן.
ופתאום תקופה כזו שהוא פשוט לא הלך לו. והוא היה חוזר ממש מתוסכל הביתה, בוכה.
נכון.
לא הצלחתי, ושוב הפסדתי, ושוב הפסדתי. אז מה שאמרתי זה פחות או יותר את זה, אולי לא בדיוק.
איך?
אבל אמרתי שלא נורא. הייקה, אתה נהנה מהמשחק. הרעיון הוא ליהנות מהמשחק.
כן,
לא
יופי.
לא קרה כלום. אוקיי. לא קרה כלום, אז הפסדת.
אז אני רק רוצה טיפה, טיפ-טיפה לתקן. אל תגידי לא נורא ולא קרה כלום. כי בני ילד בן 7.5 זה כן נורא, וקרה משהו היום ונורא. אז אנחנו לא ממזערים את תחושת הכאב והתסכול, להפך, אני אתן לגיטימציה. הוא בא והוא אומר, אני לא זוכרת מה אמורה, עוד פעם נכשלתי יוף, אז אני לא מצליח להגיד, וואי, זה לא נעים, זה מעצבן לא להצליח, ברור. אבל אתה יודע מה? דווקא בגלל שלא הצלחת, בוא נשב ונחשוב איך אולי בפעם הבאה אפשר. בוא נבדוק מה היו הטעויות. אנשים, תגידי לו זה, לך אני רוצה להגיד, זה לא ינחם ילד בן 7.5, אבל לך אני רוצה להגיד, להצליח זה נהדר, אבל להצליח משאיר אותנו במקום, כי כשאנחנו מצליחות במשהו, אנחנו משחזרות את זה שוב ושוב, כי אנחנו יודעות שזה יצליח. רק כישלון מצמיח, רק כישלון, אם אני לא נהיית קורבנית, לא, זה הוא השם, זה הוא השם, אוף, אני מטוטמת, למה לא הלך לי? רק אם אני אומרת, שיט, להזזל כבינימט, מה לא עבד לי פה? אוף, מצבן. שם תהיה צמיחה, כי שם אני פנויה לחשוב מה כדאי לי לעשות בפעם הבאה. זאת אומרת, מה שמקדם אותנו בחיים זה כשתונות, שתדעי לך. עכשיו, להגיד את זה לילד כהיגד כזה, כמו שאמרתי לך, זה לא, זה לא. אנחנו צריכים להוביל אותו לשם. נבינה?
בעצם לספר כישלונות, נגיד, שקרו לי, כאילו, אפילו דברים קטנים, אבל לספר שהוא ישמע אותם.
כן.
לאו דווקא
כן.
אליו, אלא משהו בעדה.
ולא להוציא מזה מסקנה. כאילו, הסקתי מזה מסקנה שאני צריכה עכשיו לצאת לסופרים מרשימה. לא.
לא, כאילו, לציין
לבית עובדה שקרה. כן, שאנחנו נכשלים בהם, לא מצליח לנו, לא זכרנו, אוף זה מעצבן, וגם להכניס את הרגשות, אוף זה מעצבן, אבל מה, אני נהדרת גם כשאני שוכחת, נכון? ואת מסתכלת לבעלך, את מבינה? כזה. ויש לנו זמן שתתברי גם על הילד השני. כן, איזה כיף.
אז הבן הקטן יותר.
הצעיר יותר, כן.
כן, הצעיר יותר, הוא בעצם השני מבין הארבעה.
כן.
והוא תמיד היה ילד עם טמפרמנט אחר, מהגדול.
כן.
זאת אומרת, משתדלים לא להשוות, אבל בכל אופן, הוא היה ילד כזה יותר, קצת יותר שובב, קצת פחות ילד שיקח אחריות, והכל מדויק, יותר ילדותי, נקרא כן. לזה, אם הגדול היה ככה, אז בהתחלה ככה לא ידענו לראות את זה, אבל בסדר, זאת אומרת, הבנו שזה הוא וזה הטמפרמנט שלו, בכיתה המורה מספרת שהוא מצטיין, מה שצריך הוא עושה, ובצהרון הוא מכין קודם כל שיעורי בית, והוא לא מוכן ללכת לשחק,
וואו, נפלא.
זאת אומרת, הוא ממש ממש לוקח גם אחריות והכל. גם בלימודים הוא מאוד טוב. אני הייתי רואה שבבית הוא מוציא את התסכולים.
אז בואי אני אגיד לך.
זה יכול להיות על דברים קטנים. רגע, שנייה אחת.
כן, כן, אוקיי.
ומה שקרה בעצם לאחרונה, שהיו לו יותר תסכולים שהוא הביע אותם בבית, ובשבוע האחרון הוא התעורר פעמיים בלילה, בצרחות אימה.
אוי.
ממש בצרחות. פעם אחת הוא ממש התעורר מתוך חלום, והוא מספר שהוא הפסיד במשחק בפלאפון, המשחק רכבות.
כן.
ממש אבל בתסכול משהו מפחיד, הילד השתולל. ובפעם השנייה שהוא התעורר, עוד הפעם שהוא הפסיד במשחק, אבל במשחק קטרים בהם שהם משחקים בהפסקה.
כן.
והוא היה ממש מתוסכל, בהתחלה הוא אמר, אף אחד לא רודף אחריי. אני אף אחד לא רודף אחריי, כאילו תסכול כן, שאני לא כן. רודפים אחריי. ואחר כך, תוך כדי חלום, הוא אומר, אני כל הזמן נפסל. ואח שלו שומע אותו ואומר לו, אבל אתה ניצחת היום במשחק, מתוך שינה.
אבל תראי,
אבל אתה ניצחת.
תראי, זה אותו.
אז הוא התעורר והוא סיפר, שמבטרים לו, שאח שלו שמשחק איתם במשחק בצהרון,
שנדמה לו שמבטרים.
הוא תופס אותו והוא מבטר לו.
תראי.
אז הוא לא רוצה כאילו שיבטרים.
חמוד. בעצם, מה שיש לנו כאן, זה ההסתכלות אחרת, אבל גם הפרפקציוניזם גם. זאת אומרת, גם את זה הנחלת גם לו. אולי לכולם, אבל גם לא. תקשיבי, יש מסרים מאוד עמוקים גדולים, שאנחנו על ידי ההתנהגות הטבעית שלנו, בעצם מנחילים לילדים.
עבודה
אצלי. וזה משהו, זה. תראי, קודם כל, בלילה הם מאבדים את מה שקרה להם במשך היום, וזה קורה. אז מה שאלתך בעצם?
איך להגיב לזה, או האם יש פה איזה משהו חריג? ניסינו לחשוב, ממש עטפתי אותו, חיבקתי אותו.
זה מה שנשאר, היה לו חלום. גם כן לשים לב. תראי, אני בכלל הייתי נורא ממליצה לך גם לקבל הדרכת הורים, כי הילד הזה מייחד את עצמו בתוך הבית, כהפוך מאחיו. תראי, הוא נולד שני, ובן. ונולד לאח אחראי, שקט, ילד נחת, נעים, מצטיין, טוב. זאת אומרת, איזושהי חלקה טובה כבר תפוסה שם, ואז הוא מייחד את עצמו כהפוך מאחיו. אבל מצד שני גם יש דברים שהם חזקים מאוד בבית, כמו ציונים וכן, הקפדה על כל מיני דברים, חשיבות הלימודים ודברים כאלה. ואז הוא קצת גדל, ואז נולדה השלישית שהיא בת. שוב, היא נורא מיוחדת, כי היא בת אחרי שני בנים. היא כבר נולדה עם ייחודיות.
נעצבה באופן מיוחד.
היא כבר נולדה עם ייחודיות מתוקף היותה בת. זאת אומרת שהוא מעוך באמצע עוד יותר. ואז הוא עוד יותר מפתח את אותן אסטרטגיות והתנהגויות שגורמות לנו להגיב אליו, וזה ההתנהגויות של הטמפרמנט הסוער שלו.
אז איך בעצם להגיב בתגובות של התסכול שלו?
תראו, אם הילד מתוסכל, אז קודם כל אני אוהבת, אני מחבקת, ואני נותנת לגיטימציה לרגשות. אני אומרת לו, וואי, זה נורא מעצבן שמנצחים, אני יודעת, וואי, רצית נורא לנצח, איזה מעצבן זה שעד לא הצלחת. קודם כל, כן, אני רואה כמה אתה עצוב, אני שומעת שזה מעצבן אותך. קודם כל, תמיד לגיטימציה לרגשות. ואז אחרי זה, אם למשל, מתוך תסכול, הוא בעט בחתול, הוא בעט בכיסא, אני יכולה לדבר ואני לא מרשה אבל לבעוט. לא, זה לא, לא, זאת לא הדרך להוציא תסכול. תבוא אליי, חיבוק, נשתה משהו, אם תרצה נדבר על זה אחר כך, אם לא נעזור.
כשזה תוך כדי חלום, אז ממש רק ככה לתת חיבוק, כי הוא ממש השתולל.
לא, כן, כי הוא עוד היה בתוכו, כן.
כן.
אוי, מסכנצ'יק, אבל תראי מה זה, כמה זה מטריד אותו ומעסיק אותו גם כן.
אפילו הגדול שאל אותי, אמא, אז מחר לוותר לו אם אני תופס אותו, או לא לוותר לו? הוא מתוך רחמנות מוותר לו כמו...
לא, אז תגידי לו, מתוק שלי, לך תשאל את אחיך מה הוא מעדיף.
אז זה מה שאמרתי לו.
את נהדרת. את נהדרת, את נהדרת, יופי, יופי.
תודה רבה רבה לך, אני נהנית כל יום שישי.
תודה רבה. תודה, תודה, כל טוב.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום גם לך. אני קוראת לכם מכתב. בוקר טוב, מיכל היקרה. תודה. הקטן שלי בן חצי שנה, חצי שנה, אני מזכירה לכם, חטלטול, ויונק ענקה מלאה. לאחרונה הוא הוציא שיניים, וכשהוא יונק הוא נותן לי ביסים. אני אומרת לו, לא לנשוח את אמא, זה כואב לי, ואני מוציאה את הפתמה מהפה שלו. הוא מסתכל עליי, מחייך וצוחק. בינתיים אני לא מרגישה שזה עוזר, והוא נושך אותי כל הזמן, יש לך עצה עבורי. כן, קודם כל להבין, להגיד לו בגיל הזה, לא לנשוך זה כואב, הצחקת אותו, הוא לא מבין מה זה. הוא לא יודע שמה שהוא עושה זה נושך, הוא פשוט מתעסק עם השיניים ועם הבשר שהוא מרגיש בתוך הפה, והוא גם לא יודע מה זה כואב. זאת אומרת, זה מילים באלמה. ילדים, אני חוזרת שוב על משפט שאני אומרת כל יום שישי, במשך השעתיים, לפחות ארבע פעמים. ילדים, לא לומדים ממה שאנחנו אומרים להם. הם לומדים מדברים שקורים בחייהם, מחוויות. ולכן, כשאת לוקחת אותו ומקרבת אותו להנקה, את תגעי לו בפה בשיניים ותגידי לו, לפעמים אתה נושך את אמא פה, פתמה. זה כואב לאמא, אמא לא אוהבת. אם תנשך אותי, עם הפה ככה ככה, אני ארחיק אותך. ומאותו רגע, הוא ינשך אותך. הוא ינשך אותך כי הוא לא מבין. עכשיו, זה שהוא צוחק אלייך עכשיו, לא כי זה משהו מצחיק אותו. אולי משהו מצחיק אותו זה שאת מוציאה מכניסה, מוציאה מכניסה. הוא לא מבין מה את רוצה מחייו. לכן, עכשיו, כשהוא ינשך אותך שוב, אל תגידי יותר מילה. תגידי, אני לא מסכימה. ותרחיקי אותו. ואז הוא יחפש את הפתמה שוב, או אולי את ההנקה שוב, תסתכלי עליו ותגידי לו, לא חזק. ותקרבי, ובואי נראה מה יהיה. בואי נראה מה יהיה. בסיכומו של דבר, הוא עושה את זה כי הוא פעוט, כי הוא קטן, כי הוא לא מבין מה את רוצה ממנו כשאת אומרת לו. הוא יכול ללמוד מההרחקה. בלי מילים, הרחקה, מבט עיניים, אולי אפילו עצב, אולי אם לדעתך הוא ינק מספיק, אפילו לא לקרב אותו לפתמה עוד פעם, להגיד לו לא, כואב לאמא, אולי. בהצלחה. שבת שלום לכם כולכם. תישארו פה להמשך התוכניות. ניפגש בשבוע הבא.